ואני מזמינה את דוקטור חמדה חן, שהיא מומחית לפרמקולוגיה. היי חמדה.
היי מיכל.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, איך דוקטור חן, חמדה, עם מה את מרגישה נוח?
מה שנוח לך.
אוקיי, בסדר גמור.
זה good enough.
והיום בחרנו לדבר על איך משתנה הגוף שלנו עם הגיל, ואיך זה משפיע על התרופות, אם לוקחים תרופות, וכדאי מאוד לשים לב לזה, כי לפעמים לא עושים סדר, ואז פתאום עוד תרופה ועוד תרופה מתווספת, וזאת מתנגשת עם זאת, נכון?
נכון, לגמרי.
אוקיי.
וגם כמו שפתחת ואמרת, גם הגוף שלנו עובר שינויים ככל שאנחנו מתבגרים.
כן.
ומה שככה היה בגיל 40, כבר איננו בגיל 60, ובטח לא בגיל 70, ועוד
כן.
יותר לא אחר כך.
אבל את יודעת, אני מאוד מקפידה בתוכנית, להימנע מלהגיד, זה ההזדקנות, זה הגיל.
לא, לא.
כי אני באמת מסתכלת על החיים מנקודת מבט, שיש מחלות, אנשים
נכון.
חולים, אנשים חולים גם צעירים, אנשים חולים גם מבוגרים, ויש לגמרי. הזנחה, ויש אורחות חיים, ויש התנהגות. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה בגיל 70, אני מוקפת לא אחד ולא שניים אנשים בעשור השמיני. כן? כי 71 זה כבר עשור שמיני, ויש לי חברים,
נכון.
זה עשור שמיני. בלי תרופות.
אני לא חולקת
ויטליים, תנועתיים. ואני
נכון.
חושבת שאנשים אומרים, טוב, אבל זה הגיל, זה משהו שצריך להימנע ממנו. זה מטבע לשון שגם רופאים צריכים להפסיק אותו, די.
חד משמעית, אני מסכימה איתך לחלוטין. אבל
אוקיי.
לצד זאת, יש דברים שקורים שהם פיזיולוגיים לגמרי וטבעיים לגמרי, כמו ש...
כן, אבל הם לא בהכרח מצריכים גיל... תרופות.
א', לא מצריכים תרופות, וב', דווקא אני מדברת על השינויים ממקום חיובי. יש דברים שקורים ככל שאנחנו מתבגרים, שדווקא לפעמים יכולים למנוע מאיתנו צורך בתרופות. כוונתי לומר, למשל, עם הגיל יש למשל כל מיני מנגנונים של הגוף לפלטר, לעשות סינון של סוכר לדוגמה. ואז מה שיכול להיות שהיה... סוכר גבוה בגיל 45, לא יחשב סוכר גבוה בגיל 85. כי אנחנו יודעים שהגוף יודע בגיל הזה במנגנונים כלייתיים כאלה ואחרים לסנן ולפנות אותו. ואגב, גם יש התייחסות מוצדקת ולגיטימית לאיך אנחנו מטפלים בסקרת, ביתר לחץ דם, בכל מיני מחלות. בגיל השלישי, לא מהמקום של חלילה... זלזול בגיל השלישי או איזושהי לצורך העניין רחמנות בעצם להגיד הם מזדקנים. לא ולא, בכלל לא.
אז רגע, אם אני מבינה נכון, את אומרת מישהי שהסוכר שלה נחשב בגיל גבוה, לא שינתה את אורחות חייה, לקחה כדורים, יש
נכון.
מצב שהגיע עם... והיא כבר...
עם אותם הסוכרים שהבחנו אצלה בגיל 45-50.
את מבינה את האבסורד. את מבינה את האבסורד. את אומרת, עדיין אחרי כל כך הרבה שנים יש לה, זאת אומרת, התרופה לא ריפאה שום דבר. אפשרה לה להמשיך את אותם אורחות חיים, ונמצאת שם כדי להפחית את כמות הסוכר, אבל היא לא ריפאה שום דבר.
כן, כן. האמת שזה, אולי זה הבייסיק של הדברים, וזה בכלל נכון, וזה נכון לכל גיל. אבל באמת אין ספק שהרבה מהדברים תלויים באיך אנחנו בוחרים לחיות את החיים שלנו, ובכמה אנחנו מסוגלים באמת לעמוד כנגד הפיתויים של לא לקום, לא לעשות ספורט, לאכול כל מה שנראה לנו ככה טעים. אין ספק שזה המפתח, וברור לחלוטין, בכל גיל אגב, שזה יכול לחסוך המון המון שימוש בתרופות מיותרות.
נכון.
אבל אני אומרת אפילו יתרה מזאת. בגיל השלישי, הרבה פעמים, למשל, לצורך העניין, סתם לשם הדוגמה, בגלל שדיברנו כבר על סוכר, אז הרבה פעמים, כשאנחנו ממשיכים תרופות, נגיד, מישהו התחיל בגיל 50 תרופות, ככה בדיוק נלך על מה שאת תיארת, מישהו שאובחן עם איזושהי סכרת, אובחן, אובחנה, והתחילו תרופות בגיל 50. כשהיא מגיעה, אותה מטופלת, או אותו מטופל, לא משנה, לגיל 71, 72, כפי שאמרת, לעשור השמיני, אז בעצם כל הסתכלות היא משתנה מהרבה סיבות. אחד, יכול להיות שמה שהיה סוכר גבוה בגיל 50, עכשיו כבר לא נחשב סוכר גבוה.
כן, את זה אמרת, ואז אפשר להפחית.
ואז אפשר להפחית. שתיים, כי גם איך שהגוף שלנו מגיב לתרופות, ככל שהגיל מתקדם, זה כבר תגובה אחרת. יש הרבה יותר, יש רצפטורים מסוימים שהרגישות שלהם לתרופות עולה, לטוב ולרע, ואז אנחנו רואים הרבה יותר תופעות לוואי, וגם לחילופין אנחנו רואים יעילות הרבה יותר גבוהה של תרופות מסוימות, לצורך העניין, מהרבה סיבות, ואז בגלל שהתרופה נמצאת יותר זמן בדם, נמצאת יותר זמן בסרום, מהרבה סיבות, שוב אני אומרת, אנחנו רואים פעילות יותר גבוהה שלה. ואז יכול להיות שתהיה ירידה, אם אנחנו ממשיכות עם הדוגמה של הסוכר, תהיה ירידה דרסטית ברמות הסוכר, וזה כבר יתבטא בחוסר בשיווי משקל.
אז איך את מסבירה את זה, דוקטור חן? שאני נתקלת באנשים, גם כאת יודעת, בכל מיני מסגרות, עוד לא נתקלתי במישהו שלא שינה את אורחות חייו, ואמר לי, תקשיב, אני לוקח פחות ופחות תרופות. אני רק רואה שהם לוקחים יותר ויותר. נכון, אני רק רואה שהקופסה הקטנה הפכה למגש, שכולל נכון. 7 ימים בשבוע, וכל יום מפוצל לחמש שורות.
כל כך.
אז מה שאת אומרת זה נכון בתיאוריה, השאלה בפועל, אם יש מישהו שמנהל את הדבר הזה, כי אנשים על דעת עצמם נכון. לא כל כך ממהרים להפסיק משהו, לא, 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 אני לא, 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 נכון, לא, לא, נכון. אני ממשיך עם זה, אני לא יודע, אני...
תודה. אני מרגישה כמוך שגם היד מאוד מאוד קלה על ההדק, ושאין לנו מספיק גורמים מתכללים במערכת הבריאות הציבורית, שיכולים לבוא ולהגיד, רגע, רגע, בוא נעשה פה איזשהו סדר. וזה לא, לא, לא כל דבר שיש פה בקופסה הזאת צריך. ובהחלט ההפך צריך לנפות וצריך לנסות להוריד משהו יותר. עכשיו אני אומרת שוב, אני אומרת את הדברים בערבון מוגבל, אני באה מהרפואה קונבנציונלית, אני לא, תרופות זה דבר חשוב, וכשצריך, צריך. אבל
גם אני, שלא תביני, גם אני בטוחה, אבל אני אומרת, אם אפשר, שזה תמיד להציע אלטרנטיבה, או מה עושים בנוסף.
להציע אלטרנטיבה, וגם לא לפחד לנסות ללא, במקומות מסוימים. שוב, צריך לעשות את הדברים בצורה מדויקת ונכונה, ובמעקב רפואי נכון, אבל וגם במקומות מסוימים להיות ערים לעובדה שלעיתים הנזק עולה על התועלת. וכשהנזק עולה על התועלת, לא נכון לטפל. ההפך, צריך רגע לעצור ולהגיד, רגע, רגע, אני רוצה לראות מה קורה ללא טיפול. ואני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי, אני רואה לא מעט חולים דווקא בגיל שלישי, ואני רואה שהרבה פעמים דווקא בהפסקה של תרופות באופן הפוך על הפוך.
יש הטבה.
יש הטבה, בדיוק, והטבה
היא נכון,
כל כך משמעותית, אני אומרת לך, זאת אומרת, זה ברמה שאנשים, האמת היא שממש לפני יומיים, סיפור אמיתי, היה לי חולה שהגיע אליי לפני חודשיים, והסיפור שלו היה שהוא כל הזמן נופל, כל הזמן נופל, 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 נופל.
ויש מי שיגיד, כן, זה הגיל, זה שיווי משקל.
זה בדיוק מה שאמרו לו. הגיל, ועשה מלא פיזיותרפיה, ועשה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל אף אחד לא רגע עצר והסתכל על רשימת התרופות. האיש הזה לקח משהו כמו 10 כדורים ביום. חלקם, אגב, סתם אני ככה אגיד, הרבה נוגדי כאב, והרבה נוגדי דיכאון גם, ודברים שהוא התחיל אותם הרבה הרבה, לפני הרבה הרבה זמן, כשהוא עבר איזושהי תאונת דרכים, סביב איזשהו אירוע מאוד מסוים.
אוקיי, וכבר הם לא רלוונטיים לעני החדש שלו.
נכון, הם לא רלוונטיים לעני החדש, והרבה דברים אחרים גם, למשל, גם, אפרופו, דיברנו על לחץ דם. בגיל שלו, לחץ הדם שלו, עם 5 תרופות שהוא לקח ללחץ דם שהתחילו לו אי שם ממזמן, זה פשוט לא היה נכון. לחצי הדם שלו היו כל כך נמוכים, שברור היה שהוא ייפול. כי, עוד פעם, כן, אם אין פרפוזיה של דם מספקת למוח, אז נופלים. וזה לא רק זה, זה הרבה תרופות שמתערבות במוח ומערכת העצבים המרכזית, והוא פשוט נפל. הוא נפל כמה פעמים ביום.
שלא לדבר שנפילה מתלווה אליה חרדה, ואז הימנעות, ואז יושבנות, ואז ניתוק, ואז דיכאון. זה גלגל, זה שרשרת של דברים. תוך כדי זה שאנחנו מדברות, אני אומרת, האם מישהו, אנחנו מדינה סוציאלית ומממנים הרבה דברים נמצאים בסל התרופות, אבל אם מישהו פעם היה אומר, להניח באיזשהו גיל, תקשיב, בגיל הזה אתה הולך לקבל צ'ק של 100,000 שקל. תחשוב על הטיולים שאתה יכול לעשות וזה, אבל זה בתנאי שאתה לא תוציא את הכסף הזה על תרופות. יש אלטרנטיבה. תעשה 1, 2, 3 וזה, ויש לך את הצ'ק הזה. זאת אומרת שיהיה אינטרס לאנשים להיות בריאים.
נכון, נכון. אז אפרופו המטופל הזה, מה שהתחלתי להגיד לך לפני יומיים, ראיתי אותו שוב למעקב, אחרי שהפסקנו לו הרבה תרופות. וקודם כל, הוא לא נופל יותר. איזה מטורף זה.
מה זה גם? אז גרם לו סחרחורת? זה שיבש לו את היציבה?
אז אצלו היו כן כמה דברים בתרופות שלו. קודם היו תרופות שבאמת פועלים על מערכת העצבים, פועלות על מערכת העצבים המרכזית, ששיבשו לו את היציבה, גרמו לו באמת לחוסר אמיתי ושיווי משקל, ותרופות, יותר מדי תרופות ללחץ דם, שכבר גרמו ללחץ הדם לרדת מדי נמוך, והמשמעות של הדבר הזה היא מה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית אורתוסטטיזם, אבל באמת זה סתיחור כזה, בכל מיני מעברים בין עמידה, בין ישיבה לעמידה, בין שכיבה לישיבה, וזה ממש יכול לייצר נפילה.
מדהים.
זה משהו שאולי יתאים בגיל 50, שלחץ הדם שלו באמת היה גבוה. אבל הנה, אפרופו שינויים עם הזמן שלנו, עם הזמן, לחצי הדם לפעמים מתחילים לרדת.
והתרופה היא גם הרלוונטיות שלה.
בדיוק, כבר לא צריך אותה, וההפך.
תראי, אבל זה לא פשוט לאנשים להגיד להם להפסיק לקחת תרופות, כי...
נכון.
התרופה, יש את האפקט הזה, פלסיבו, אם אתה מאמין, הרי כמעט כל תרופה, אני חושבת כל תרופה, לא כמעט, כל תרופה שקיבלה אישור, יש מבחנים שהיא צריכה לעמוד בהם, וזה תמיד יהיה כולל פלסיבו, וכל תרופה יש אנשים שהפלסיבו עבד עליהם.
לגמרי.
זאת אומרת, זה תמיד, אז יש לנו את ההוכחה שזה יכול לעבוד. אבל כשאנחנו מאמינים, שזה יעזור, לפעמים זה עוזר, אבל כשאנחנו מאמינים שזה יחמיר את המצב, זה גם עובד. זאת אומרת נכון. שלדעתי מה שאת מציעה שהוא מבורך, זה חייב להיות בשיתוף פעולה עם מטופל שסומך, שמאמין. נכון. כי אם הוא יהיה בחרדה רק מזה שהוא יפסיק את התרופות, נכון. ואז הוא יפחד שזה, ואז זה לא יעבוד.
יתרה
העבודה המנטלית היא מאוד חשובה במקביל.
נכון, זה גם, אני יכולה להגיד שאני לפחות עובדת ממש גם בתיאום עם הרופאים, כי אני מסכימה איתך, צריך פה איזה משהו
כן.
שיקבל חיזוק חיובי מכל הצדדים המטפלים,
נכון.
שהמטופל עצמו יבין שבאמת הדברים נעשים אך ורק לטובתו. כן. הרבה פעמים זה קורה אחרי חודש, פתאום אומרים וואו, אני עכשיו מרגיש אחרת, אני יכול כן. לצאת עם הנכדים לקניון, אני מטפס מדרגות, אני לא נופל, אין לי בעיות של יציבה, אני מעיז ללכת ולפגוש חברים, מה שלא עשיתי שנים,
כן.
כל מיני דברים שאנשים באמת, והרבה פעמים זה רק כלאחר מעשה, רק כשהם באמת מבינים.
אז איך זה עובד, דוקטור חן? אתה צריך לבקש, או את צריכה לבקש מהרופא, פגישת ייעוץ עם פרמקולוג,
נכון,
כדי שיהיה סדר, ואז לך יש גישה, כי לפעמים זה כמה רופאים.
נכון.
זה רופא לב, ויש בעיות כאן, ובעיות שם, וזה לנקז את כל הדבר הזה.
ויצא יותר מפעם אחת לדבר עם כמה רופאים על מטופל אחד.
כן.
שבאמת, וזה הדבר הנכון לעשות. לצערי רוב, אנחנו לא מספיק מולטי-דיסציפלינריים, בגלל שלפעמים יש פה עומס על המערכת ואין זמן.
כן.
אבל הדבר הנכון לטובת המטופל, ואני מזמינה את המטופלים גם להתעקש על זה, זה שכן יהיה טיפול מה שנקרא 360, ושכולם יסתכלו שאיכשהו יהיה תקשורת בין כל הגורמים המטפלים כדי להבין. כי אגב, זה לא סוד שהרבה פעמים הנוירולוג נותן משהו, אבל הוא לא מודע לזה בכלל שיש רקע קרדיאלי, ואז התרופה הזאת יכולה להחמיר לחלוטין את הרקע הקרדיאלי, ואז אנחנו בלו בין סופי את הקרדיאלי.
תראי, אני מאוד בעד בחיים באופן כללי על לעודד אנשים לקחת אחריות אישית, וזה אומר גם לנהל את המחלות, גם לנהל את הבריאות, ולעלות למודעות לאנשים שכשנותנים להם תרופה שהיא ארוכת טווח, הם צריכים להגיד, אני רוצה שתדע שאני לוקח את זה, כי לפעמים ניתנו תרופות במגזר הפרטי, וזה לא מפיע בתיק של המטופל. אז זה דבר, ולא מיד להגיד, כן, אני כבר לוקחת את זה ואת זה, זה בסדר, זה מתנגש, אולי כדאי, וגם ריטואל קבוע של אחת לשנתיים, אם יש תרופות שלוקחים על בסיס קבוע, לשאול מה המידת הרלוונטיות. אני צריכה להמשיך, אני יכולה להפסיק. חלק מזה נובע, פעם אמרו לי, מטופלים, שבזמן נתינת התרופה נאמר להם, וזה לכל החיים. זה לכל החיים, אמרו להם את זה. שזה גם, אני אומרת, איך רופא יכול להגיד, אנחנו כל שנתיים בוא נעשה צ'קאפ ונבדוק מה המצב, מה זה לכל החיים?
נכון.
לא יעזור.
אני שונאת את המשפט הזה, אין דבר כזה, אנחנו משתנים כל יום.
נכון.
מה זאת אומרת לכל החיים? אני לחלוטין מסכימה איתך, צריך תקופתית לעשות איזושהי בדיקה של כל התרופות שאתה לוקח, אתה יכול לבקש מהרופא שלך הפניה לפרמקולוג.
מאוד חשוב, מאוד חשוב.
אתה יכול לעשות את זה, כן?
ואני אחדד אפילו יותר. דוקטור חמדה חן, שהיא מומחית לפרמקולוגיה, והיא עובדת ברפואה קונבנציונלית, וגם אני מכירה בחשיבות של תרופות, אני חושבת שבסיכומו של דבר את אומרת, תישארו עם היד על הדופק, תישארו עם המקום שמטיל ספק, ששואל שאלות, שדורש תשובות, ולא ללכת כעברים אחרי הזה, רופאים עושים טעות, רק אני עברתי טעות נוראית, סבלתי חודש לחינם.
וואו.
כן, חזרתי מטיול בתאילנד עם כאבים איומים בבטן ושלשולים, וזה הגיע אחרי שבועיים למצב של התייבשות, וכבר הייתי בקופה, במוקד, ועשו לי בדיקות דם, ואת הבדיקה הפשוטה, שבדיקת צואה שיכולה לעלות על זה, אם הבאתי איזה טפיל, איזה זה, שום דבר, והכל בסדר, והכל בסדר, ואני בכאבים, ונפיחות וזה, ואני התעקשתי לעשות בדיקות דם, ושתן, וצואה, ואחרי שבוע מצאו את הטפיל, ויום אחד של כדורים, מטופל, חודש לשב. עכשיו, להגיד לך בבטן שאני לא הרגשתי שזה יותר מזה, ובמקביל הלכתי לנטורופת ולטפל בזה, ואולי קרון, כל מיני דברים, כי אני...
אבל לא ויתרת.
לא ויתרתי.
ממש התעקשתי לקחת את זה בידיים שלך. לא התעקשתי,
נכון? ולקח 5 ימים, והרופא יצר את הקשר ואמר לי, מצאנו, זה הטיפול מעולה. אז אני בעד תרופות, אני לא נגד. ויש לנו היום בעולם המערבי אמצעים מדהימים לבדוק את המצב, אבל זה לא מסיר מאיתנו את האחריות האישית לנהל את הבריאות שלנו. אז תודה רבה על הרעיון החשוב הזה.
תודה רבה לך, מיכל, תודה לך.
ושיהיה סוף שבוע נעים ובריא ומופחת כדורים. אם כבר רק כדורים לשחק. טניס, כדורסל, כדורגל.
כדורגלידה, כן.
כדורגלידה, פחות. אני צוחקת, הכל טוב. ביי ביי.
להתראות, ביי מיכל.